שלום וברכה, אנחנו בפרשת וארא, הפרשה השנייה של ספר שמות, עוסקת במכות מצרים, ואני רוצה לנצל דווקא את אחת ממכות מצרים כדי להבין עולם מאוד משמעותי ורחב בלימוד תורה, שנקרא מדרש, מדרשי האגדה. להבין מה העולם הזה רוצה להביא לנו, העולם שנראה די מוזר לפעמים, סיפורי, קצת נשמע לנו סיפורי ילדים, סיפורים משונים, מוזרים, לא תמיד נראה לנו שבאמת התרחשו, אנחנו מעלים ספקות ושאלות, אבל מסתבר שהעולם הזה הוא מאוד משמעותי וגדול. בואו ננסה לפגוש אותו דרך מדרש שמתרחש סביב הפרשה שלנו. יש לנו שני תנאים שהם המרכזיים פה, הם הדוברים פה במדרש. האחד רבי עקיבא, כולם מכירים, רבי עקיבא, האדם שעשה את השינוי הגדול בחייו בגיל 40, שעד השלב הזה היה מלא שנאה וכעס כלפי מלמדי התורה, כלפי תלמידי חכמים. אחר כך הוא עבר שינוי גדול, התחיל ללמוד, הוא זה שטבע את המונח ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. רבי עקיבא מצד אחד, ואחר זה רבי אלעזר בן עזריה, שהיה הנשיא הצעיר ביותר שהתמנה בגיל 18, הוא התמנה להחליף זמנית את רבן גמליאל הנשיא, הוא תלמיד חכם עצום וגדול, ובין שניהם מתרחש דו-שיח, שנשמע לנו כמו ויכוח מאוד מאוד צורם, כמעט אפשר לומר, קשה, קשה לשמיע, להבין מה בעצם מתרחש שם, ומסתבר שזה ויכוח גדול על עולם המדרש. זה מתחיל מפרשת השבוע ומהמכה השנייה, מכת הצפרדעים, שמתוארת בתורה באופן מפתיע קצת, ותעל הצפרדע ותכעס את כל ארץ מצרים. ותעל הצפרדע? צפרדע אחת? מאוד מוזר. אנחנו מדמיינים, ובצדק, המוני צפרדעים, מיליוני צפרדעים, שנכנסות בכל חור, מדרשים מספרים איך נכנסו התנורים לתוך הגרונות ו... אי אפשר לצאת מזה, והתורה מדברת על צפרדע אחת. צריך להסביר את הפער הזה, איך מצפרדע אחת עברנו לכל כך הרבה צפרדעים, ונבא רבי עקיבא, ונותן הסבר לכאורה, מניח את הדעת, ואומר כך, ותעל הצפרדע ותכעס, תני רבי עקיבא אומר, צפרדע אחת הייתה והשריצה ומילאה את ארץ מצרים. מעולה. יש הסבר, צפרדע אחת זו רק ההתחלה. זה מתחיל בקטן, זה נגמר בגדול. צפרדע אחת הייתה, היא שריצה המוני צפרדעים, ולא היה לדבר סוף. מבחינתנו, כמי שקורא את דברי רבי עקיבא, הכל בסדר. רבי אלעזר בן עזריה ששומע את רבי עקיבא, הכל לא בסדר. והוא אומר כך, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל אגדה? מה לך אצל אגדה? כלומר, מה שאמרת, אי אפשר להגיד אותו. זה אתה, מה אתה עושה בעולם האגדה? איך אתה מדבר בעולם האגדה? לא מתאים, לא אפשרי. אנחנו באמת משתוממים, לא כל כך ברור. מה עשה רבי עקיבא לא בסדר? מה לך אצל אגדה? יותר חריף, הוא אומר לו, קלה מדברותיך. קלה מדברותיך זה, תפסיק לדבר. תעצור, אל תדבר, אל תדבר, אל תדבר. ומה במקום? כי אנחנו מדברים על רבי עקיבא, שהוא ענק שבענקים, שכשמשה רבנו, כך מתאר המדרש, צופה בכל הדורות שעתידים לבוא אחריו, והוא רואה את רבי עקיבא, הוא אומר לריבונו של עולם, כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי. כלומר, הוא זה שצריך לתת תורה על ידו, ואפילו הקדוש ברוך הוא לא נותן לו תשובה. הוא אומר לו, שתוק, כך עלתה במחשבה לפניי. על רבי עקיבא הזה, שראוי היה לתת את התורה על ידו, עליו אומר רבי עזר בן עזריה, קלה מדברותיך. אל תדבר, אל תדבר אגדה. אנחנו באמת לא מבינים. לאן הוא שולח אותו? צריך להציע אלטרנטיבה. והוא שולח אותו למקום אחר, לאן? ולך אצל נגעים ואוהלות. נגעים ואוהלות, רק כדי להבין, זה לא דבר של מה בכך. זה שייך לעולם של קודשים וטהרות, זה שייך למקומות הקשים ביותר בעולם ההלכה. כלומר, רבי אלעזר בן עזריה דווקא מעריך את רבי עקיבא. הוא מאוד... חושב שהוא ראוי, שולח אותו למקומות הכי קשים, אבל אל תדבר על מדרשים ועל אגדות. היינו אומרים שאדם שיכול לדבר בהלכה דברים סבוכים, הוא ודאי יכול לדבר מדרש, ובכל זאת הוא אומר לו את הדבר הזה. זה הרגע שאתה מצפה שרבי אלעזר בן עזריה ייתן אלטרנטיבה גדולה משלו, ויוכל להבהיר למה כל כך בעייתי מה שרבי עקיבא אמר, והוא ייתן באמת הצעה אלטרנטיבית שתפיל אותנו מהכיסא, אבל זה לא קורה. רבי אלעזר בן עזריה מציע הצעה אחרת, והוא אומר כך, אלא מה? אלא, צפרדע אחת הייתה ושרקה להן ובאו. זאת ההצעה. רבי עקיבא אמר, דבר שנשמע הגיוני, היא מגיעה צפרדע לאור, היא מטילה, משריצה הרבה צפרדעים, ומצרים מתמלאת, הגיוני? בא רבי אלעזר בן עזריה אומר, מה פתאום, איך אפשר להגיד דבר כזה, אי אפשר להגיד דבר כזה, זה בלתי אפשרי. טוב, אז מה ההצעה שלך? הייתה צפרדע אחת, והיא עמדה ביאור, והכניסה שתי אצבעות לפה, שרקה וכל החברות שלה הגיעו. מה קורה פה? מה קורה פה? צריך להבין. אם היה מדרש אחד כזה, ניחא, אבל אנחנו רואים שדו שיח זהה לחלוטין מתרחש סביב נושא אחר לכאורה, במקום אחר, במסכת חגיגה, מדרש דומה לגמרי, והמדרש אומר את הדבר הבא. הדיון, רקע לדיון, הוא כזה. כתוב אחד אומר, כרסי שביבין דינור. כלומר, כשמתארים את העולם הנסתר והפנימי, יש פסוק אחד שאומר שהכיסא של הקדוש ברוך הוא עשוי משביבי דינור, מזיקוקי דינור, מאש. טוב? כיסא אחד. כתוב אחר אומר, עד עיקר סבן רמיו ועתיק יומין יטיב. עד שהכיסאות יגבעו ועתיק יומין, הקדוש ברוך הוא, יישב עליהם. כיסאות. קשה. כמה כיסאות יש לקדוש ברוך הוא? אחד או שניים? בשביל מה הוא צריך שניים בעצם? סתירה בפסוקים. הגמרא יוצאת למסע לגלות תשובה, ובתוך דבריה היא מביאה את דברי רבי עקיבא. הגמרא אומרת כך, אחד לדין ואחד לצדקה, דברי רבי עקיבא. או, נשמע הגיוני. רבי עקיבא בא ואומר, הקדוש ברוך הוא באמת יושב על שני כיסאות. יש כיסא אחד שמשמש את הקדוש ברוך הוא ככס המשפט, כיסא דין, שם הוא יושב כשהוא דן את העולם, כשמידת הדין מופיעה בעולם, היא מופיעה דרך הכיסא הזה. כי לפעמים צריך לדון את העולם במדויק, בשכר ועונש כראוי, מידת הדין, אלוקים, יושב על כיסא הדין. ויש עוד כיסא. שהוא כיסא לצדקה. יש לפנים משורת הדין בעולם. יש לקדוש ברוך הוא מידות של חסד, של רחמים, שגם הן מופיעות בעולם. אי אפשר היה לברוא את העולם במידת הדין ושיתקיים. ככה צריך לערב עם מידת הרחמים. שני כיסאות. כיסא כשופט, נחרץ כמידת הדין, וכיסא כאב הרחמן. כיסא של רחמים. כיסא של צדקה, שלפנים משורת הדין. שני הכיסאות, שתי הנהגות של הקדוש ברוך הוא בעולם. באמת, כששמענו תקיעות שופר בראש השנה, חז"ל הסבירו לנו שזה הרגע שבו עבר הקדוש ברוך הוא מכיסא של דין לכיסא של רחמים. צודק רבי עקיבא, יש שני כיסאות. טוב, היינו מצפים שרבי אלעזר בן עזריה ישמע את הדברים האלה ויגיד, נפלא מאוד, נפלא מאוד. אבל זה לא כך, וזה חוזר כמעט באותה מילים. שימו לב, אמר לו רבי אלעזר בן עזריה, עקיבא, מה לך אצל אגדה? שוב, למה אתה מדבר על אגדות? למה אתה מדבר על אגדות? קלח מדברותיך, או לפי גרסה אחרת, קלה מדברותיך, שזה בדיוק מה שראינו שם. די, די, אל תדבר אגדה, אל תדבר אגדה. ושוב אנחנו שואלים את עצמנו, רבי עקיבא, ענק שבענקים, למה הוא לא יכול לדבר אגדה? מה הבעיה במה שהוא אמר? הוא אמר דבר אמיתי, כיסא של דין, כיסא של צדקה, הכל בסדר גמור. קלח מדברותיך ולך אצל נגעים ואוהלות. אותה הצעה שהוא הציע לו בוורסיה הקודמת חוזרת על עצמה. עזוב אגדות, לך לנגעים ואוהלות. השפיץ של ההלכה, אבל לא לגעת במדרשים ואגדות. עכשיו אנחנו שוב בציפייה להצעה אלטרנטיבית עוצמתית וחזקה שתשנה את פני התמונה כולה. והנה רבי אלעזר בן עזריה אומר את הדבר הבא. אלא, מה ההצעה? אלא, אחד לכיסא ואחד לשרפרף. כיסא להישב עליו, שרפרף להדום רגליו, שנאמר, השמיים כיסאי והארץ הדום רגליי. אומר רבי אלעזר בן עזריה, רבי עקיבא אמר דבר, אי אפשר להגיד אותו, אי אפשר להגיד. אז מה אתה מציע? אני מציע להגיד ככה. יש כיסא לשבת, והדום רגליים שרפרף להניח עליו את רגליו. טוב, מה המשמעות של זה? פסוק, השמיים כיסאי, והארץ אדום רגליי, וכשאנחנו מעמיקים בפסוק הזה, אנחנו בעצם מגלים שרבי אלעזר בן עזריה אומר בדיוק את מה שרבי עקיבא אמר. רבי עקיבא אמר שיש כיסא של דין, זה מקביל לשמיים. השמיים הם מידת הדין, השמיים תמיד מבטאים את המוחלט, את האלוקי, את מידת הדין השלמה, זה השמיים. ויש כיסא לצדקה, כי אין הארץ מתקיימת במושגים שמימיים כאלה, וצריך גם כיסא לצדקה. זה בדיוק מה שרבי אלעזר בן עזריה אומר, הדום רגליים, כביכול הקדוש ברוך הוא יושב בעולם הדין, הוא מופיע בתוך הארץ בעולם הצדקה. יכול להיות שיש הבדלים, יכול להיות שיש הבדל בין שני כיסאות לכיסא ושרפרף, יכול להיות. אבל גם אם יש הבדלים, אנחנו לא כל כך מבינים מה הסיבה להגיד לרבי עקיבא, אל תדבר על מדרשים ואגדות. ופה אולי צריך להבין מה זה בעצם מדרשים ואגדות. הדברים שאני אומר עכשיו, היסוד שלהם, הזרע שלהם, נשתל בדברים של חבר ילדות שלי, אומר דבר בשמו, רוני גולדשטיין, ואני חושב שהוא כיוון לדבר אמיתי, ואחר כך רואים את הדבר הזה ממש טבע אליו בדברי חז"ל בכל מקום. מה זה מדרשים והאגדות? התורה מחולקת לשני חלקים באופן מאוד כללי, אני אומר. חלק אחד, והוא מאוד מרכזי, זה החלק שהתורה רוצה לומר לנו מה לעשות. זה נקרא הלכה. הלכה, מה לעשות? אתה לא יודע איך לשמור שבת, איך לשמור כשרות, כל מרחבי החיים. התורה אומרת לך, מצווה כזאת, מצווה אחרת, עושים כך, לא עושים אחרת. משימה לדעת מה לעשות. יש גם את הגמרא שמנסה להבין את הסברה למה לעשות ולא לעשות כל דבר. זה מרחב אחד. יש מרחב אחר, שהוא מרחב הרבה יותר יומרני, הרבה יותר גבוה, מופלא. והוא המרחב של האגדות. דווקא האגדות שנראות כל כך ילדותיות ומוזרות, ואחר כך נבין למה. על המרחב הזה נאמר כך, רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, קלח לך אצל דברי הגדה. כלומר, אם אתה רוצה לא לדעת מה לעשות, מה השם מצפה ממך, אלא אתה רוצה לדעת מי זה השם, מהו ריבונו של עולם, מהו הסוד הזה שמונח מאחורי הקלעים, מה יש שם, כשאתה רוצה להכיר את מי שאמר והיה העולם, יש רק דרך אחת. זה קלח לך, לך אצל דברי האגדה. בעצם כך, ההלכה אומרת לי מה לעשות, והאגדה אומרת לי, מפגישה אותי עם ריבונו של עולם, עם הנצח, עם האינסוף, עם עם ישראל, עם מהות החיים. כל סודות העולם, כל התורה הפנימית מגולמת בתוך המדרשים. כל מה שהרבה אנשים קוראים קבלה, הכל מקופל בתוך המדרשים. ויש ויכוח מאוד גדול בין רבי עקיבא ובין רבי אלעזר בן עזריה, איך צריך לדבר כשאתה רוצה להפגיש אדם, להכיר לו את ריבונו של עולם. כיוון שהתורה מחולקת לשני חלקים, אי אפשר לדבר בשני החלקים האלה באותה שפה. בעולם ההלכה חייבים להבין. הכל צריך להיות מוגדר, ברור. מי שיודע להסביר טוב, חייב לדבר הלכה. ובאמת, רבי אלעזר בן עזריה אומר לרבי עקיבא, לך לדבר הלכה. על ההלכה הכי קשה, על נגעים ואוהלות, על המקומות הכי מסובכים. אין כמוך להסביר. אבל מדרשים ואגדות זה משהו אחר. ננסה להבין למה זה משהו אחר. רצונך להכיר את מי שאמר והיה עולם, קלח לך אצל דברי האגדה. זאת אומרת, האגדה לא רוצה להגיד לך מה לעשות, אלא מי הוא ריבונו של עולם. היכרות, מפגש. קצת יומרני. מפגש עם האין סוף. להכיר את אלוקים. אנחנו יודעים כי לא יראני האדם וחי. קצת בעייתי להכיר את אלוקים. זה לא כל כך אפשרי בעולם שלנו להכיר את אלוקים. אז נכון, אנחנו מדברים על היכרות אחרת, לא היכרות פיזית, לא לראות את אלוקים, לא ללחוץ יד, זה לא אפשרי. משה רבנו רואה את החוריו של הקדוש ברוך הוא, זה המיטב. אבל אנחנו, גם כשאנחנו מדברים על היכרות של דעת, של הדעת את אלוקים, להכיר את אלוקים, זה עלול להיות מאוד מבלבל אם יסבירו לי משהו ויהיה נדמה לי שהכרתי. נניח שאדם מנסה להכיר את אלוקים דרך תפילת 18. מי זה אלוקים? האל הגדול, הגיבור והנורא. הכרת? עוד לא הכרת כלום. יש לי כל מיני דברים בדמיון שלי שהם גדול, גיבור ונורא. כל מיני זיכרונות מבית ספר, ממקומות אחרים, שיכול להיות גדול, גיבור ונורא. כדי לנסות להפגיש אותנו ריבונו של עולם, צריך ליצור שפה שהיא שפה שמצד אחד היא מלמדת ומפגישה ומכירה לנו את ריבונו של עולם, מצד שני היא לא מסבירה עד הסוף. היא פותחת פתח אינסופי. לכן, חז"ל בחרו לדבר בסיפור. איך עובד סיפור? כל מי שקרא סיפור טוב יודע שסיפור טוב אתה יכול לקרוא כמה פעמים. אתה קורא אותו פעם אחת ואתה יודע מה קרה. אתה קורא אותו פעם שנייה ואתה מתחיל להבין למה בעמוד 37 קרה מה שקרה, איך זה בנה את עמוד 45, איך בסוף מתברר הכל בצורה הרבה יותר עמוקה. אתה יכול לקרוא אחר כך עוד פעם ולגלות רובדים רובדים עמוקים ונסתרים בסיפור הזה, בדמויות, בכל מה שמרכיב אותו. זאת אומרת, יש בסיפור מימד של אינסוף. תמיד כמו בצל כזה אינסופי שאתה יכול לקלף עוד קליפה ועוד קליפה. והקליפה החיצונית היא בצל, אבל גם השנייה היא בצל, והשלישית היא גם בצל. ואין סוף קליפות בצל, כי זה בצל שהוא לא ייגמר לעולם. ומי שרוצה לדבר בעולם המדרש, הסכנה הכי גדולה תהיה אם הוא יגיד דברים שיצרו רושם אצל השומע, כאילו הוא כבר הבין הכל. מאוד מסוכן שאני אלמד מדרש ואני אגיד, אוקיי, אז הבנתי מזה הקדוש ברוך הוא. אם הבנת מזה הקדוש ברוך הוא, לא הבנת כלום. וזה עלול להיות מאוד מסוכן אם נדמה לך שאתה מבין כשאתה לא באמת מבין. לכן, בעצם, חז"ל בוחרים סיפורים שהם רמזים. הם לא באמת מה שקרה. לפעמים הם קרו, לפעמים לא קרו, אבל הלוז שלהם, המהות שלהם, זה שהם סמל, הם סמל. כשרבי עקיבא מסביר את הסמלים, זה עלול להיות מסוכן. רבי עקיבא אומר, יש שני כיסאות לקדוש ברוך הוא. עד כאן זה בסדר, כי זה רמז. מה זה אומר כיסא? קדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים, הוא לא באמת יושב, מה זה כיסא? לא מבינים. פתאום בא רבי עקיבא, הוא מסביר, דווקא בגלל הגאונות של רבי עקיבא, האינסופיות שלו, הפנימיות שלו, דווקא בגלל שראויה התורה להינתן על ידו, אז כמו שמשה רבנו, לא היו מחיצות, והוא ראה את הפנימיות עד הקצה, עד כמעט הקצה. גם רבי עקיבא מיטיב לראות. הוא מיטיב לראות, ורבי אלעזר בן עזריה לא אומר לרבי עקיבא, אתה לא מבין באגדה, חס ושלום, מבין באגדה, הכי מבין באגדה. הוא אומר לו, קלח מדברותיך, אל תדבר, אל תדבר, זה סוד. אגדה זה פנימיות התורה, ופנימיות התורה זה סודות התורה, וסודות שומרים בסוד. מגלים לתלמיד יחיד שמבין מדעתו, מגלים בסוד. מדרש פתוח. כולם יכולים לבוא ליטול. אז מה עושים? צריך להגיד את הסוד בשפה מבלבלת, בשפה רומזת, בשפה שלא תחשוף את הסוד עד הסוף. בא רבי עקיבא, מסביר את הסוד. כיסא למשפט, כיסא לצדקה. הקורא, שהוא לא רבי עקיבא, עלול להתבלבל. אז הבנתי. אז הקדוש ברוך הוא, יש לו שני עולמות, אחד למשפט, אחד לצדקה. זה גם שווה ערך, זה כיסא, זה כיסא. הבנתי הכל, אני יודע את הקדוש ברוך הוא, איך הוא מנהל את עולמו, הבנתי. מאוד מסוכן. אסור להסביר. צריך לרמוז. איך רומזים? אלא, רבי אלעזר בן עזריה אומר, משהו אחר. יש לו כיסא להישב עליו, והדום להניח את הרגליים. הבנת? לא הבנתי כלום. הבנתי שלא הבנתי. מה זאת אומרת כיסא ואדום רגליים? זה קורסת טלוויזיה? מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זאת אומרת? מה ההבדל? למה זה כיסא וזה אדום רגליים? מה, יש רגליים לקדוש ברוך הוא? מה זה רגליים של הקדוש ברוך הוא? מיד אדם מבין, יש פה סוד. צריך להבין מה זה רגליים של הקדוש ברוך הוא. מה ההבדל בין לשבת ולבין להניח את הרגליים? מה ההבדל בין כיסא לבין אדום? מה המשמעות של הכיסא? מה המשמעות של האדום רגליים? דין? צדקה? לא מגלים. סוד? לא רוצים שתדע את הסוד או שתדמיין שידעת את הסוד בטרם תדע אותו באמת. לכן פותחים לדבר על כיסא ואדום רגליים, אפשר שנה אחרי שנה וכל פעם לגלות סוד אחר. להסביר זה חותם. אותו דבר קורה עם הצפרדע, העיקרה ממכת הצפרדעים. ותעל הצפרדע ותכס את כל ארץ מצרים. מצוין? איך נהייתה מצפרדע אחת הרבה צפרדעים? רבי עקיבא מסביר, מה זאת אומרת? היא עלתה ליאור והיא שריצה ויש צפרדעים. רבי אלעזר בן עזריה אומר לו, זה מסוכן מאוד. מסוכן. אתה מדבר על איך מתהווה מכה ממכות מצרים. ואתה מסביר איך זה קרה. וזה נשמע עכשיו מאוד הגיוני, מאוד ברור, והשרצה. כולנו יודעים מה זה להשריץ, כולנו יודעים מה זה הרבה צפרדים, שריצה הרבה צפרדים. יושב הקורא, שהוא מנסה עכשיו לפגוש את ריבונו של עולם דרך אחת ממכות מצרים, ונדמה לו שהוא כבר הבין, מחר הוא יעשה את המכה הזאת בעצמו. הוא מבין לגמרי. ברגע שנדמה לו שהוא מבין איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא איבד את הקדוש ברוך הוא. הוא הקטין את הקדוש ברוך הוא. יש לזה הגדרה בשפה של חז"ל. זה נקרא גסות דעת. כל המגיס דעתו כלפי שמעיה ראוי לסכול את ארונו. זה מגיס דעת. דעת זה דבר אינסופי, הכי עליון. דעה, בינה והשכל, אומרים בנוסח אשכנז, חוכמה, בינה ודעת. אומרים בנוסח ספרד, עדות המזרח. בשני הנוסחים, הדעה, הדעת, היא הדבר הגבוה. נוסח אשכנז מתחיל מהגבוה ויורד. דעה, בינה, השכל. חוכמה, בינה, הדעת, אבל הדעה היא למעלה. מה עושה אדם שנדמה לו שאפשר להבין את הקדוש ברוך הוא ואפשר להכניס אותו לתוך מגירות? הוא מגיס את הדעת. הוא הופך את הדבר הכי נצחי וגבוה בהכרה של האדם לדבר גס שאפשר לחוש ולמשש אותו. רבי עקיבא לא התכוון כמובן לעשות את הדבר הזה, חס ושלום. רבי עקיבא אצל העולם הפנימי כל כך ברור שהוא מדבר אותו כמו שהוא. אבל רבי אלעזר בן עזריה אומר, אל תגיד, תסגור, אל תגלה, קלה מדברותיך. את הכישרון הזה תנצל בנגעים ועלות, שם תדבר, שם תדבר. פה אל תדבר, פה רק תרמוז. צפרדע אחת הייתה, שרקה להם ובאו. מיד אנחנו מבינים שזה לא זה. זה לא זה, משהו מסתתר מאחורי זה, מישהו פה לא מגלה את הכל. אז זה צפרדע שיושבת ושורקת. מה זה? זה צפרדע רחוב. מה זה הדבר הזה? מישהו פה תומן סוד. וזה מה שרבי אלעזר בן עזריה רוצה לעשות בכל עולם המדרש. עולם המדרש לא יגלה לך את האמת. הוא רק יפתח לך פתח, צוהר, התחלה. אתה תריח אמת גדולה. בעצם מה שעושה המדרש, לכן הוא כתוב בשפה של סיפור ולפעמים שיר, הוא עושה לנו את מה שאנחנו מכירים בדרכי הביטוי שלנו. כשאדם רוצה להגיד משהו ברור, הוא מדבר. כשאדם רוצה להעביר מידע, הוא נואם. יש לו נאום, מעביר מידע, מלמד. כשאדם רוצה לבטא מחמני נפש, מקומות אינסופיים שנמצאים בתוכו, הוא לא מדבר והוא לא נואם. הוא מספר או שר. כי סיפור הוא סמל, הוא משל להרבה דברים בעולם. כי שיר זה להכניס במילים ספורות שקומסות בתוכן סודות גדולים, עולמות, עולמות שלמים. וכל אדם שעומד מול שיר או מול סיפור, אם נדמה לו שהוא הבין, והוא ילך אל מי שכתב את הסיפור או את השיר, הוא מאוד יאכזב את הכותב. כי יש שם הרבה למעלה ממה שהבנת. כי יש שם עולמות, עולמות שרק הוכנסו לתוך מילים. זו המעטפת החיצונית שלהם. מאחורי המעטפת יש עולם שלם. בעצם, אנחנו מרוויחים פה גם עוד הבנה. רבי עקיבא הסביר את אחת ממכות מצרים. רבי אלעזר בן עזריה אומר לו, להסביר מכות מצרים, להסביר את מה שאנחנו קוראים בבית הכנסת בפרשת וערה, את הדם, את הצפרדע, את הכינים, זה כמו להסביר את הקדוש ברוך הוא, זה להסביר סוד. בעצם מי שניסה להבין איך זה עובד, היו בפרשת השבוע החרטומים, גם בפרשה הקודמת. הם ניסו להבין איך זה עובד. הם ניסו להגיד, מה זאת אומרת? אם עושים קסם כזה, לחש כזה, טריק כזה, בסוף יוצא מה שהקדוש ברוך הוא עשה. מה זה הקדוש ברוך הוא? בן אדם על, הוא קוסם על, הוא משהו שאני יכול להבין ולהסביר אותו. וכשרבי עקיבא אומר, צפרדה אחת, השריצה הרבה, זה מובן. ואם זה מובן, אז אולי גם אני יכול. אז האלוקי הוא לא כזה אלוקי, הוא קצת אנושי וקצת מדעי וקצת מוסבר. ומחר נסביר את קריאת ים סוף בגאות ושפל וכל מיני הסברים מדעיים. כי אנחנו יכולים להבין, כי הכל ברור, כי הכל מוגדר. ורבי אלעזר בן עזריה אומר, לא, כל מכות מצרים, סוד, חרטומים דמיינו שהם מבינים. בסוף התנין של משה רבנו, שכבר חוזר להיות מטה בולע את הנחשים, את התנינים שלהם, אנחנו לא באמת מבינים. זה סוד. ולכן, כשאנחנו באים לפני מדרש, אנחנו באים לפני קוד סודי שטבעו חז"ל. רמזים שצריך לפענח, כתב חידה, כתב סתר, שמקפידים לכתוב אותו בשפה של סוד, ואנחנו כקוראים יוצאים במסע לגילוי סוד, לא עד הסוף, גילוי שיתבאר ויתגלה עוד ועוד במהלך הדורות, עד לנצח נצחים. שלום, שלום.